אוקראינה מחמשת טרוריסטים בגבולות ישראל. הנשק שארצות הברית ואירופה מספקות בנדיבות לאוקראינה הגיע לכנופיות פלסטיניות. האם זה קרה במקרה? נאצים אוקראינים משקרים, הם מעולם לא היו חברים של יהודים. הרשויות של אוקראינה הנאצית מתמידות בניסיון לגרום לישראל לגנות את הצהרתו של פוטין.
סייבר סייבר לחרן לוקר.
סייבר סייבר חבר, כן.
וסייבר סייבר לנועם רותם.
סייבר סייבר תבריש.
אוקיי, אז הסיבה ששניכם עושים מבטא רוסי ממש ממש גרוע, אתם יודעים מה? בואו נספר את הסיפור ונגיע למבטא כשנגיע אליו.
בואו.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רייש ועידוק.
בתחילת יוני השנה אתם מבחינים בתופעה משונה. הרשתות החברתיות בישראל מתחילות להיות מוצפות בסטטוסים ובתגובות שהם מביאים תרעומת על הסולידריות הישראלית עם אוקראינה.
אמת, זה תגובות שמופיעות על סטטוסים ועל ציוצים של עיתונאים ושל מובילי דעת קהל ישראלים. פשוט תגובות לא קשורות לכלום.
היה איזה פוסט של חבר שהספיד את סבא שלו, ואחת התגובות שם הייתה...
אוקראינה זה יקר.
והתגובות האלה החילו קישור למאמר במגזין ליברל, שנועם כותב בו, שכותרתו הייתה אוקראינה זה יקר, ועליו חתומה ג'ואנה לנדאו, שפרסמה כתבה במגזין מספר שבועות קודם לכן.
שהיא בדרך כלל, היא לא כותבת בליברל. היא פרסמה איזשהו טור אורח, ופתאום הסיפור הזה של אוקראינה זה יקר.
על מה הייתה כתבה האמיתית שלה? אתה זוכר?
היא איזושהי מומחית למיתוג של מדינות, והיא דיברה על המיתוג של ישראל.
ואוקראינה זה יותר יקר מישראל, כנראה, לפי ה... אוקיי. וכעבור מספר ימים, שוב גל של סטטוסים, והפעם הם מפנים לכתבה במגזין מאקו, עם הכותרת...
סולידריות עם אוקראינה עולה יותר מדי.
אני מרגיש שיש פה תמה.
כן, יש פה איזה עניין כלכלי.
זאת קמצנות חולנית, על מה אתם מדברים?
כן, ומי שחתום עליו הוא הפרשן, המוערך והשנוי במחלוקת, תלוי מאיזה צד אתה מגיע, של חדשות 12, אמנון אברמוביץ'.
מה שמעניין אגב זה שאם היית מקליק על אותו לינק מהמחשב ולא מהטלפון הנייד, היית מגיע לאותה כתבה, אבל שכתבו אותה שני פרשנים אחרים.
יאיר שרקי וירון אברהם.
אגב, אחת הכתבות בסריה הזאת הייתה מאוד תוקפנית כלפי גייז, כלפי הסולידריות של הגייז עם אוקראינה, עם דברים מזעזעים כמו במה יש להם להיות גאים, אין להם שום דבר להיות גאים בו, אז הם מתגאים במה שהם מכניסים לישבן. Literally.
וואה, אוקיי. קצת משונה הסנטימנט הזה, כי אנחנו לא שומעים אותו בדרך כלל בתקשורת הישראלית, ובטח שלא במאקו ובליברל.
לא באתרים מיינסטרים, במיני אתרים קיקיוניים.
כן, אז מה הסיפור בעצם?
אז מה שקרה פה זה שאלה לא באמת היו האתרים של מאקו וליברל.
אוקיי.
אוקיי, סיימנו.
מה זאת אומרת?
כן, נשמע הגיוני. תודה. סייבר סייבר ו... מה זה אומר? זאת אומרת, זה היו אתרים מזויפים.
אלה היו אתרים מזויפים. מאקו, הכתובת שלו זה מאקו COIL. וליברל זה liberal.coil. אבל האתרים שנראו בדיוק בדיוק אותו דבר, ושהכילו את המאמרים בגנות אוקראינה, ישבו על דומיינים שבמקום macro.coil, קראו לזה macro.news. ובמקום theliberal.coil, זה ישב על theliberal.net.
זה נראה זהה ברמה של אותן פרסומות, אותם ווידג'טים של חברות פרסום, אותם בנרים, הכל.
אפילו שאר הכתובת בדפדפן, בלמעלה, הייתה אחת לאחת אותו דבר.
הלינקים באתרים, מלבד הכתבה הזאת, כל האתר מפנה למאקו האמיתי. אם אני לוחץ על כל הידיעות או כל החדשות, או לוורטיקלים השונים שיש במאקו, אני מגיע לוורטיקלים במאקו האמיתי.
זאת אומרת, שאם היית רואה את הסטטוס, פרופיל, והיה מעניין אותך לראות, היית לוחץ על זה, אם לא היית מסתכל על הדומיין, זאת אומרת, אם לא היית שם לב שהדומיין, במקום maco.co.il, קוראים לו Maco News, היית בטוח שמדובר במאקו האמיתי.
אז אנחנו רואים פה מישהו שזייף כתבות נגד אוקראינה, וכדי לתת להם איזשהו גרביטס,
נופך של אמינות,
ייחס אותם לכותבים מוכרים ולאתרי חדשות מוכרים. אנחנו רגילים לראות דברים כאלה בפרסומות, זאת אומרת, יש פרסומות שמנסות להיראות כמו אתרי חדשות, כדי שאנשים יקראו את זה וחשבו, זה ידיעה חדשותית, אני אקנה את כדורי הקסם האלה.
אתה יודע מי עוד עושה את זה, מתחזה לאתרים אמיתיים ונראה כמעט אותו דבר?
נוכלים?
פישינג.
למורים?
למורים.
נכון,
בדיוק, למורי הפישינג.
כן.
זה מה שהם עושים, הם לוקחים אתר שנראה כמו דף ההתחברות של גוגל, או דף ההתחברות של הבנק שלך, או כל דבר אחר, ומזייפים אותו, ושמים אותו במקום הבנק שלי נקודה COL, שמים אותו בהבנק שלי נקודה...
ביזקיל ניוז ביד.
אינפו.
קסוז.
הבנק שלי נקודה בנק.
נקודה שקר כלשהו.
אוקיי, אז אנחנו מניחים שמדובר בנוכלים.
מאז שהדבר הזה עלה, אנחנו ראינו גם בתקשורת...
וואו.
נועם?
נועם מת.
אחרי זה כשאתה מתעסק עם ברוסים.
הוא שתת... נועם נפל מחלון. דרך סורגים.
ובדק...
רגע,
חדש, להראות...
כן. רגע, רגע, נועם, לא שמענו אותך במשך איזה חצי דקה, ואני תוהה...
איזה כיף.
הווייב שלו עדיין רץ שם, כאילו, בזמן שהוא היה מנתק?
לא, גם הווייב נקטע.
אוקיי, אז אתה זה מחדש. לא.
אז אני לא יודע איפה עצרנו.
זה פשוט מחדש, אתה אומר שאני אומר שזה...
טוב, אני אנסה...
כאילו, מה זה נוכלים?
מאז פרסום הכתבות האלה, היו כל מיני תיאוריות של מי עשה את זה ולמה עשה את זה, וכל מיני כתבות, ראיתי בהארץ, שאומרות, זה רוסיה. ובאמת, אדם סביר שרואה את הדבר הזה, ויודע שרוסיה עכשיו במלחמה עם אוקראינה, רוסיה פלשה לאוקראינה, ורואה כתבות שאומרות, אוקראינה זה רע, אוקראינה זה פויה, סביר שיגיד, מי שעומד מאחורי הקמפיין זה רוסיה. זה נחמד, אבל זה הרגשה. לא הראו ראיות בתקשורת הישראלית לדברים האלה. ואז רן ואני החלטנו לבדוק מה קורה.
נקרא לזה למשוך בחוטים ולראות לאן זה יביא אותנו.
לרקוד עם הקוף, מה שנקרא.
עם הדוב.
אתה תרקוד עם מי שאתה רוצה.
אתה לא תגיד לי מי לרקוד.
קופים בערפל.
אבל אולי אנחנו צריכים, לפני שאנחנו הולכים להסתכל על מה קרה פה, לדבר על מה זה בכלל מבצע השפעה.
מבצע השפעה, עכשיו בכל הרשתות.
מבצע השפעה זה מה שבעגה הצבאית בזמן מלחמה נקרא לוחמה פסיכולוגית.
לופ.
ישראל יש לה מחלקות לא רעות בתחום הזה כבר המון המון שנים, והמטרה של הלוחמה הזאת זה לעצב את התגובה הפסיכולוגית של האויב ולהפנות אותו בכיוון שמתאים לתוקף. זה לא משהו חדש, זה גם לא משהו מהשנים האחרונות, אפילו לא מהמאות האחרונות. יותר מ-2000 שנה, בקרב פלוסיום, שהפרסים ערכו נגד המצרים, הפרסים קשרו למגינים שלהם חתולים.
מיהו?
מיהו. זה נועד לזה שהמצרים לא יתקפו את הפרסים, כי הם לא רוצים לפגוע בחתולים, שהם חיה קדושה.
נוהל שכן.
זה ממש מגן אנושי.
חתולי.
חתולי, מגן חתולי.
מגן חתולי. ובין השאר, היו שם כל מיני סיבות, אבל בין השאר אומרים שזאת הייתה אחת הסיבות למפלה המצרית ולביסוס השושלת הפרסית. גם המונגולים של ג'ינג'יס חאן נהגו לשלוח שליחים לפני הצבא, עם כל מיני סיפורים מזעזעים על איך הצבא המונגולי הולך לרצוח, לאנוס ולחלל כל דבר קדוש ולא קדוש, אם לא יקנעו להם מיד. ובאמת, כמעט כל מי שעמד בפני הצבא הזה, כל כך פחד מהסיפורים שהם פשוט נכנעו, והמונגולים פחות עשו בהם שפטים. במלחמת העולם השנייה והראשונה, למען האמת, היה שימוש בהטלה של קרוזדים מכלי טייס ומכל מיני אמצעים שניסו לעודד את האוכלוסייה המקומית לפנות נגד השלטון שלה ולנסות לייאש חיילים. אתם פה בחזית והאנשים שלכם נשארו במדינה שלכם והם עושות דברים איומים. בזמן המלחמה היה את תחנת הרדיו הפופולרית של לורד האו האו.
Germany calling, Germany calling, Germany calling. You are about to hear our news in English.
אני מרגיש
כלבים וחתולים
פה. מוטיב של חיות בית, כן.
לורד האו האו היה שדרן ששידר עבור הגרמנים, שידר מוזיקה פופולרית, וזכה לפופולרית בקרב הכוחות המערביים, ובין השירים והפיל גוד הוא ניסה לייאש, לתסכל אותם ולגרום להם להפסיק להילחם.
אחרי המלחמה, נגמרה המלחמה החמה והתחילה המלחמה הקרה בין הגוש הסובייטי למערב, האמריקאים הקימו ומימנו את רדיו אירופה החופשית. אישית, אני זוכר בתור ילד ברומניה, את סבא שלי מחפש את התחנה על הסקאלה ומנסה להאזן לה. אז הם שידרו חדשות בכל השפות המזרח אירופאיות, והפיצו את האג'נדה המערבית.
רדיו סבמודה, נובסטים.
בתחילת שנות ה-50 פעלה במצרים, תחנה בשם
כל העם מקהיר.
לאן הלכו דיין אשכול ושאר חברי הכנופיה?
הם ברחו והפקירו אתכם לגורלכם.
מחיקויים גרועים של רוסית, עכשיו לחיקויים גרועים של ערבית.
אנחנו לא נשאיר אף אחד בלי להעליב אותו.
התחנה הזאת שידרה שידורי תעמולה.
תושבי ישראל, אתם משלמים היום בעד מעשי שליטיכם.
תעמולה גסה ובוטה, ובגלל זה הפך לסמל כזה בישראל.
תקשיב, היו אותה, בשנות ה-80 היו את החדשות בירדן, את החדשות בעברית.
כן, אז התחנה הזאת שידרה, היא בעצם הייתה תחנה ששידרה ב-AM, ופעלה בין השאר במלחמת ששת הימים, וזכורה כבדיחה, כאיזשהו מם של שנות ה-50 וה-60 לישראלים שחיו באותו זמן. אפילו מכרו את הקליטים עם שידורי כל הרעם מקהיר בישראל. כן.
וגם פה בישראל, המדינה שולחת או שלחה הודעות SMS מאיימות לאזרחים ישראלים ממוצא פלסטיני, בניסיון, איפה לומר, קצת צבאי ומגושם, להפחיד אותם ולגרום להם להתרחק מהפגנות. תעשה ביגועים. זה משהו שהוא מאוד נפוץ, כמעט כל מערכה במאה האחרונה לפחות הכילה את האספקטים האלה, אם באמצעו של זיוף תמונות או ידיעות מהחזית, או להפיץ שמועות שנועדו להפחיד את מי ששומע אותם.
החיים שלחים בסיכון. נתניהו לא ראש הממשלה שמפין איך להגין על העם שלו.
וגם המבצע הזה הוא לא מאוד שונה.
סייבר סייבר.
עד עכשיו דיברנו על לוחמה פסיכולוגית. עכשיו, מבצעי השפעה, הם עובדים מאוד מאוד דומה.
סוג של לוחמה פסיכולוגית.
זה סוג של לוחמה פסיכולוגית, אבל לא בזמן מלחמה. במהלך הבחירות לנשיאות של 2016, הממשל האמריקאי הכריז שרוסיה הפעילה מבצע השפעה כזה ש...
מטרותיה של רוסיה היו לערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי בארצות הברית, להשמיץ את מזכירת המדינה לשעבר והמועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון, ולפגוע בסיכויי הבחירה שלה לנשיאות.
מבצע ההשפעה הזה לווה גם בפריצה לשרתים של המפלגה הדמוקרטית והפצת האימיילים ומידע מבפנים שגם הביך ופגע במפלגה, באמצעות ההאקר גוציפר או גוסיפר.
גוצ'יפר.
גוצ'יפר. כל אחד זה לפי המבטא, אתה יודע. כי מבצעי השפעה מודרני משתמשים לא רק במדיה האמונית המסורתית, אלא גם במדיה האמונית האינטרנטית, הדיגיטלית, וגם בהדלפות ממש של מידע, שבו הם עושים שימוש בעצם בתקשורת האמיתית, כי התקשורת רוצה הדלפות כאלה, ומפרסמת אותן בשמחה.
הטענות של האמריקאים לגבי המעורבות הרוסית היו גם סביב תנועת Black Lives Matter.
מה אתה רוצה? אני יכול להתחיל.
לטענת האמריקאים, הרוסים ניסו להעמיק את השסע שהתגלה שם בעם, והם גם היו מעורבים בניסיון ההפיכה המביך והכושל של השישי בינואר. אבל לא רק הם. האמריקאים מאוד מאוד פופולריים, והממשלה האמריקאית וגם חברת מטה שמפעילה את פייסבוק, אמרו שגם הסינים מנסים להשפיע על בחירות האמצע במדינה, ולהסיט את הקהל נגד מועמדים שפחות אוהבים את הסינים, כי תכלס מי לא אוהב את הסינים. וטוויטר, עוד לפני השיט שואו שהיא הפכה היום, הודיע שהיא זיהתה ניסיונות איראנים להשפיע על הבחירות האזוריות בארצות הברית.
המאבק על תשומת הלב של הציבור האמריקאי לא מסתכם בחברות מקומיות וערוצי חדשות ותעשיית הבידור וכל זה, אלא יש המון המון גורמים מחול שגם רוצים שהאמריקאים יקשיבו להם ויושפעו מהם.
אגב, בניגוד למבצעי ההשפעה שמנסים להטות את דעת הקהל לכיוון מסוים, כבר כאן ראינו כל מיני מבצעי השפעה, שהמטרה שלהם זה פשוט להעמיק את השסע, ולגרום לבלגן, ולשנאה, ופילוג, ו...
החלשת רוח העם.
החלשת רוח העם מבפנים.
דמורליזציה. בפברואר 22, פלשו כוחות רוסיים לאדמת אוקראינה, במה שהם קיוו שתהיה מלחמת בזק, שתיגמר תוך זמן קצר, בסיפוח המדינה בחזרה לגוש הרוסי, שממנו היא התרחקה עם נפילת ברית המועצות, בתחילת שנות ה-90. ככל שהשבועות עברו והגופות משני הצדדים נערמו, התקווה הזאת התבדתה. הרוסים לא ציפו להתנגדות האוקראינית, וגם לא לדעת הקהל בעולם המערבי שהתייצבה לצד האוקראינים, ולוותה לא רק באמירות, אלא גם בכסף ובסיוע צבאי ואזרחי, שנועד להבריח את הפולש הרוסי. זה מאוד נדיר. שהמערב מתערב ככה לטובת מדינה שאין בה נפט.
אבל יש בה חיטה. גרמניה למשל העבירה מיליארדי אירו בסיוע, וזה כלל נשק ותחמושת וטילים וטנקים וכלי רכב משוריינים וכלי טייס ומערכות הגנה. וצרפת נחשבת ליצואנית הנשק מספר אחת לאוקראינה מאז 2014, מאז שבעצם התחיל כל הברדק הזה.
אז התחילה המתיחות.
מאז שהתחיל הברדק, זה קצת יותר ממתיחות, כי היו כבר הרוגים בשנים האלה, אבל זה לא רק נשק, זה לא רק תחמושת, היא מעמדת את הלוחמים האוקראינים, היא חולקת מודיעין, והיא שותפה טובה של אוקראינה.
גם האמריקאים העבירו סיוע, גם סיוע הומניטרי, גם סיוע צבאי.
גם מודיעין?
מודיעין. אימונים.
גם אם אתם זוכרים בפרק שלנו על מלחמת הסייבר.
עונה שישית, פרקים 2א ו-2ב, מלחמות הסייבר.
דיברנו על איך העולם המערבי המסחרי התייצב לצד אוקראינה בזירת הסייבר, והחברות הכי טובות בעולם פשוט שלחו לשם מומחים כדי לעזור לאוקראינה במלחמה שלה.
בין היתר, כי זה השתלם להם, כי הם למדו, אתה יודע, היו שם כלים חדשים שנפרסו, שהרוסים השתמשו בהם.
כמו לבחון את הכלים שלך על רטוב.
זאת הייתה הזדמנות לבחון את הכלים שלהם על רטוב. אגב, גרמניה, צרפת, ארצות הברית, ישראל, בכל המדינות האלה, הנושא הזה הוא הרבה פעמים על קו פרשנות מים בין גושים פוליטיים. יש התנגדות פוליטית ניכרת לסיוע לאוקראינה, גם בגרמניה, מבחינת כסף, מבחינת... למה לנו לעצבן את הרוסים, אנרגיה וכו', גם בצרפת, גם בטח ובטח בארצות הברית ובישראל.
אז בישראל, שכאילו יושבת על הגדר, עוד מתקופת לפיד, נכון?
כן.
אז ישראל העבירה לאוקראינה ציוד נגד מזלטים וטילים שנמצאים בשימוש הרוסים, הם העבירו כלי רכב ממוגנים, שמיועדים לשימוש כאמבולנס, אבל יכולים בעצם להיות הרבה דברים אחרים, שלל ציוד לוחמה אחר, וגם מודיעין על מזלטים שנמצאים בשימוש הרוסים. ככה. אז בדיוק את הסיוע הזה, מבצע התודעה הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נועד לחבל בו.
ואיך אתה עוצר סיוע כספי? איך אתה עוצר סיוע כספי? אתה אומר לאנשים, זה יוצא מהכיס שלכם, לוקחים אוכל מהפה של הילדים שלכם ושולחים לאוקראינה.
וגם, מה, האוקראינים האלה? אנטישמים.
נאצים.
נאצים.
ואוהבי להטבים.
מי שעשה את הקמפיין הזה, נראה שלפחות בחלק מהמקורות, הוא הכיר את את השטח. בגרמניה אנחנו ראינו את התמה של אמריקה צאי מאירופה, שזה בוודאי מזכיר לרבים מהגרמנים את Yankees Go Home, שהמזרח גרמנים בשנות ה-60 דחפו כדי שהכוחות הפולשים ממלחמת העולם השנייה שהתיישבו שם ילכו הביתה. ובישראל, שכידוע פחות חובבת נאצים זרים.
נאצים זרים.
אז הם מנסים לקשר את אוקראינה לגורמים פרו-נאצים, ומדברים על זה שנשק יגיע לאויבי ישראל שיושבים על הגדרות, וזה הנשק הזה שישראל תשלח לאוקראינה יחזור כדי לנשוך אותה בישבן, ותהיה פגיעה ביהדות רוסיה אם ישראל תבחר צעד, ובכלל יהיה מאוד מאוד לא נעים.
אחד הליינים המגניבים שראיתי פה, זה בארצות הברית יש את הוויכוח לגבי השתתפות בנאטו או לא השתתפות בנאטו, כמה כסף אנחנו נותנים לנאטו לעומת מדינות אחרות, התקציב של נאטו וכו, זה נרטיב שטראמפ דחף מאוד חזק, ולכן תומכי טראמפ הם מאוד רגישים לזה. אז החבר'ה הלכו וזייפו אתר של נאטו, כאילו עשו קלון לאתר של נאטו, ושמו בו כתבה אחת שאומרת, נאטו הולכת להכפיל את התקציב שלה בשנה הבאה, בגלל המלחמה באוקראינה.
קסום.
לגמרי. בגרמניה הסיפור הזה אפילו יצא מגבולות הרשת, זאת אומרת, חלק מהתכנים שהועלו בחשבונות השונים ברשתות החברתיות, כללו צילומים של כתובות גרפיטי של פסל החירות, נקרא לזה פוזה מינית, תמונות של פליירים מודפסים שמפוזרים ברחוב, היו המון תמונות, זה מנסה לייצר את הרושם של הנה תראו, זו תנועה עממית, מפזרים את זה בכל המקומות בברלין וכו, אבל כשאתה מתחיל לנתח את התמונות ולראות איפה זה צולם, אתה מתחיל לעשות קצת ניתוח של גיאולוקיישן, אתה בעצם קולט שיש שני מקומות בלבד שזה צולם בהם, אחד שציירו בו את הגרפיטי על הקיר, והשני שחילקו בו את הפליירים ליד איזושהי תחנת רכבת בברלין, וצילמו את זה משמונה זוויות שונות.
אז זה פחות מבצע השפעה המוני, ויותר צ'יק צ'ק ג'וק.
הנקודה היא שמישהו מנסה להראות שיש פה תמיכה מבפנים, שיש פה איזושהי תנועה עממית, שבפועל זה לא תנועה ולא עממי, זה איזשהו גורם שמזייף המון דברים, ומנסה להראות שיש תמיכה ברעיונות שלו.
עד כאן פרק א' על קמפיין ההשפעה. בפרק ב' נמפה את הקמפיין, וננסה להבין מי עומד מאחוריו.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים, עם נועם רותם ועידו קינן.